אנחנו נמצאים בפרק כ"ג לקראת סוף הלימוד הראשון שלנו בפרק. ראינו שהצוואה של יהושע היא צוואה רוחנית ואינה צוואה צבאית. כלומר, אף על פי שכל תחילתו של הפרק עוסק באמת בשלב של הכיבוש, שלב של הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל וכולי, אבל עיקר הדאגה ועיקר מה שצריך לתת עליו ותשומת הלב הוא מה שהוא אומר להם את פסוק וו ואילך, חזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה. זה עיקר העניין, כי דיברנו על זה, כן, כבר בשני שיעורים שראינו אותה, כן, יש חוכמה מאוד פשוטה ומאוד אמיתית, היא החוכמה להתבונן במהלך האלוקי במציאות. אם המהלך האלוקי במציאות היה ממצרים לירושלים, כן, תוך כדי שידוד מערכות מוחלט באימפריה המצרית, ולא נשאר שם גרגיר אבק שלא עבר טיפול בידי הקדוש ברוך הוא, נכון? ואחר כך 40 שנה במדבר, והקדוש ברוך הוא מחליף את האוכלוסייה, אומר אבן עזרא, כן? בתחילת פרשת בשלח, שאלה הבעלי הנפש העבדותית שיצאו ממצרים, הם הולכים ונעלמים במדבר, הולכים ומתים, ונפשות חדשות שהן אינן שפלות, שלא ראו גלות, כלשון אבן עזרא. הקדוש ברוך הוא מכין אותם לבוא לארץ ישראל, וניסים אדירים, קריאת הירדן מושווה לקריאת ים סוף. וניסים אחר כך בכיבוש, כיבוש אחר כיבוש, ולא שום הפסד בשום קרב, ושום חטא לא נעשה מלבד חטאו של אחן שטופל מיד. אז זה היה מהלך, המהלך הוא של כיבוש וירושה, כך יוסיף הקדוש ברוך הוא לעשות עמנו. זה ברור מאליו כמעט. מה שלא ברור מאליו, מה שמאוד מאוד צריך חיזוק, זה המציאות של עבודת השם שלנו. כן? ראינו שפסוק ו' הוא אומר את המילה מאוד. חזקתם מאוד. להתחזק, חזק, חזק ולהתחזק, אמרנו שלשום. וצריך גם להוסיף את המילה מאוד. אמרנו שהחיזוק צריך להיות גם בשמירה, שמירה, לשמור הכוונה, היחס, האמונות, הדעות, מה בינינו לבינם, המפריד, השווה, חשבון רוחני שלם. רק אחר כך לעשות. עשייה רובוטית, עשייה טכנוקרטית, מצוות המשים ולומדה, שופע לקרוס. משום שרחמנה ליבה בעי. בעי, בעין. השם רוצה את הלב. והלב הוא המנוע של האדם שאין לו הכרה, הוא לא ימשיך לעשות דברים שהוא... אדם אינטליגנטי, אדם עם ראש הכתפיים, הוא לא עושה מעשים שהוא לא מבין את תוכנם. אז בגלות הארורה, ארוכה, באמת עסקנו בהישרדות. לא היה לנו זמן למחשבות ארוכות. אבא אמר, אני מניח תפילין, ומה אוכלים עכשיו אמא? מלבד בתי המדרש וגדולי גאוני הדורות שעסקו בעמקיה של תורה, אבל הריבבות עמך בית ישראל, בלי שאלות, קיימו את הכל. לא היה בנו לא חילונות ולא השכלה, כך זה היה 2000 שנה. אבל, עם פתיחת השערים, אנחנו חוזרים לארצנו, ואנחנו אדונים בה, יש לנו זמן, ויש לנו רווחה. אז אדם מתחיל לשאול את עצמו שאלות. מה זה כל הקיום הזה? מה העניינו של כל דבר ודבר? לכן לשמור ולעשות. את כל הכתוב בספר תורת משה, לביטיל סור ממנו, ימין ושמאל. ואמרנו, על מה יצא הקצף? מהו החשש הגדול? מה הבעיה? למה אתה כל כך מזהיר אותנו? נו נו נו, מנפנף באצבע, תיזהרו לכם. הכי חשודים אנחנו בעיניך יהושע, שאנחנו נעזוב את התורה, מה? למה? תשובה, פסוק זין, יצא המרצע מהשק, התגלה הדבר, והחשש הגדול הוא התבוללות. ולא רק התבוללות אתנית, של נישואי תערובת, שזה מחלה איומה שאוכלת בנו בכל פה, בגלות, היום, אלא התבוללות תרבותית. התבוללות תרבותית, הוא דבר חמור מאוד. שהוא לא... בהמשך הפרק גם יש סיבת הסיבה, למה שנחשוב, למה שנרצה בכלל להתבולל. אבל קודם כל יהושע מכוון את המבט אל הצרה האיומה הזאת. וזו צרה שמבלבלת, קודם כל היא צרה גדורה, היא שואה. שואה נעימה, אבל שואה. אמרתי לכם פעם שעברה שמיליונים של יהודים, 6 מיליון יהודים כבר איבדנו, רק ב-60 שנה האחרונות. כלומר, יהודי, אנשים שאימא שלהם גויה, ואבא יהודי. אם רק היה מתחתן עם יהודיה, היה לנו עוד 6 מיליון יהודים בעולם. אבל זה לא כרגע המקום להאריך, צריך לתת איזה שיעור בפני עצמו, שלא יעזור כלום. כלום לא יעזור. הרב אומר, בכמה מקומות, בשתי מקומות באורות, לא יעזור, לא תורה מציון, ולא מתי מדרש, ולא שלוחים. אני אומר לכם שהגלות תוכל אותנו בכל פה. ועד שנמצא את עצמנו פה, לא שלא יהיו יהודים בגלות, אבל כחברות, כקהילות שלמות, שום דבר לא יחזיק מעמד. זה נושא בפני עצמו, אבל זה הסכנה פה, הוא אומר. לבלתי בו בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם. ואם כן, תראו איך הפסוק מזהיר אותנו ממדרון חלקלק. מדרון מאוד חלקלק. למה? תסתכל שנייה בפסוק, בהמשך פסוק זין, בפסוק זין, על הדבר ראשון, לבלתי בו. פעם שעברה לי, שכחתי להדגיש את זה. לבלתי בו זה טוק-טוק בדלת. זה לשבת ביחד לשתות קפה. כן, אנחנו קיצוניים בדבר הזה. זה לא אומר שאם יש לך מחר בעבודה מישהו שהוא לא נאו בן ברית, שאסור לך להגיד לו שלום. רבי יוחנן היה מקדים שלום לכל אדם. אבל בין זה לבין פעילות תרבותית משותפת, חס וחלילה. דרך אגב, הערה, אני אגיד לכם הערה בסוגריים. גם היום מקומות עבודה נורמליים, יש להם פעילות תרבותית כזאת, כזאת או אחרת. זאת אומרת, כן, חברת הייטק זאת, לא משנה שמות, יש לה פעם בחצי שנה בערך יום, מה שנקרא יום כיף לעובדים. יום כיף לעובדים, מחייך. יום כיף לעובדים זה בנפרד או במעורב? מעורב. אתם יודעים, תפתחו, אל תבדקו את זה, אני בדקתי את זה באיזה אתר. מישהו חקר. אתם יודעים כמה אסונות של בינו לבינה יש במקומות העבודה? במקרה הטוב, רווק ורווקה. במקרה הגרוע, הרי בן אדם יושב באותו חדר, באופן ספייס, שם יושבת אשת איש, הוא שם עליה עין. אז אם הוא רק בא בשמונה, הולך בערב, וכל זה והיא הולכת, אבל פתאום יש גם יום תרבות, ויש פעילות משותפת. אתם יודעים איזה אסונות יוצאים מזה? כמה משפחות משלמים את המחיר על זה? יום אחד מישהו שואל אותי, מישהי שואלת אותי, ללכת ליום תרבות בזה? אמרתי לה, כן, מה את עובדת? משרה הייטק. מה יש לכם ביום תרבות? היא אומרת, יש לנו ביום תרבות, שייט בירדן! איך זה נקרא?
רפטינג.
רפטינג בירדן. היא שואלת אותי, באמת, אני קשה לי לדבר על זה. אם ללכת בסירה, אם מותר סירה, אם... מה? ללכת בירדן, מה? לא, אני רושה, יפה מאוד, תודה רבה. עם אנשים מהעבודה. אתם יודעים, שבוע שעבר היה שריפה באיזה... ברעננה, הרצליה. איפה היה?
בספה בהרצליה.
ספה, מה?
שבנק הפועלים.
אתם מבינים, בן אדם? הלכו בנק הפועלים, אני לא רוצה... הלכו בנק הפועלים, לעובדים, מה עושים בספה? מה, לומדים שם עיון, בתנך בעיון? אמרתי לאשתי, תגידי לי, אני לא מבין. ואם לא היה שריפה, אתם מבינים? בכל מקרה שריפה, או היצר בוער, מה זה ספה? אתם מבינים? עובדים מהעבודה? מה זה זה? זה סוג של טירוף בחברה המערבית. אנשים משלמים על זה בפירוק משפחות. איך הגעתי לזה?
בוא.
לבלתי בו בגויים האלה. לבלתי בו. יש דברים שהם יערב ועל יעבור. ותראו כאן את ההידרדרות. לבלתי בו. למה? כי תראו את ההידרדרות. לבלתי בו בגויים הישרים האלה. ובשם אלוהים לא תזכירו, רק להזכיר. יש הלילה, הלילה יש להם מסיבות, אסור להזכיר. אתם יודעים מי היה הסילבסטר הזה? אתם יודעים שסילבסטר היה כומר, שרבבות דם יהודים שפך. תאר לך שהיה מסיבה, כן, היטלר. מסיבה, ליל הולדת היטלר. הם לא מבינים את זה, החילונים. הוא אומר לי, מה, אתה לא חבר בצוות, אתה לא בסילבסטר? אמרתי לו, כן, מתי שאתה תבוא למסיבת היטלר, אני אבוא לסילבסטר. הוא אומר לי, לא, זה היה מזמן. אמרתי, בסדר, אז מה תגיד אתה, מה תגיד אתה למישהו שעוד 1,000 שנה יחגוג את היטלר? עכשיו, באינרציה של הוויכוח, הוא אומר לך, אם הוא יזכיר, כבר לא יזכרו, אז שיהיה מחפת לי. אמרתי, עזוב, אל תבקר, אז זה סתם אתה מתבקר. צריך לדעת, אנחנו זכותנו לחיות לפי האמת ההיסטורית. לא מחייב אותך, זה מה שאתה רוצה, אבל לא מחייב אותי, כאילו אותו אדם. לא להזכיר. ואם הזכרתם, תראו מה קורה. איפה אני? פסוק? כן? ואם אתם תזכירו, אתם גם תשביעו. שווה לי שווה לי. ואם תשביעו, גם תעבדו, ובסוף תשתחוו לה. כלומר, total lost. אלא, כי אם בהשם אלוקיכם תדבקו, כאשר עשיתם עד היום הזה. זה פה עמדנו פעם שעברה שדיברנו על הדבר האחרון. מה הכוונה תדבקו? עד היום הזה, אבל הוא לא אומר ממתי. הוא מתכוון בזמן האבות, אולי בזמן המדבר, אולי שלא שינינו את שנינו. לא, לא, הוא מדבר, אתם עניתם טוב, לא חושב לא שבא מישהו ענה. לא, מדובר, אנחנו מדברים על ספר יהושע. איפה יש תופעות של דבקות בספר יהושע? איפה יש?
מלחמות.
זה החידוש הגדול. זה נבואה שנצרכה לדורות. אנחנו באמת ייצור מאוד מאוד מיוחד, שיש לנו אפשרות להשתמש בידי עשיו ולהישאר בטהרתו של כל היעקב. ובכל העמים האחרים, זאת אומרת, השמאל שלנו, השמאלנים שלנו, הם צודקים בחשש. הם לא צודקים בפסק, אבל החשש, באמת בכל העמים האחרים, מי שנלחם הוא נהיה קילר. הוא נהיה רע. מי שנלחם, הוא נהיה... בכל הצבאות האחרות, האנשים, הדיוטה הכי נמוכה בחברה הולכת להיות חיילים. אנשים שלא משתלבים, אין להם כוח ללמוד, לא משתלבים במקומות עבודה, לא, הולכים להיות חיילים. והם נהיים באמת רצחניים. חוזרים הביתה, קשה להם לחיות מחיים משפחתיים. הם נותנים פקודות. חייל חוזר הביתה, בצבא הוא רגיל לקבל פקודות, ואם הוא נשוי, הוא צריך מה? לקבל פקודות, לא לתת פקודות. נשוי. אתם עוד לא יודעים, אבל זה כך. אז
לא מישראל,
טוב, אני לא בדקתי, אבל יכול להיות שצודק, כן, צריך להיות ערני לזה. אבל אצלנו בישראל יש פתרון. יש לנו פתרון. אם הוא יהיה נאמן לישראליותו, כמו הצבא, הצבא כולו, יש לנו צבא דוסי, לא יודעים עד כמה, שומר שבת, שומר הפרדה, שומר... לא שאין בעיות, לא שאין מה לתקן, כמובן. כי אם, אז לכן נערכנו בזה בפעם שעברה. תדבקו. במערכות הקרב, כמו שלא נתמתם, לא הפכתם להיות שוללי שלל בצורה שיטתית. אתם זוכרים את יריחו? שאלנו, למה לא לקחת שלל? למה לא? הרי הוא אחן, מה הוא עשה? מעל בחרם. אבל למה יהושע החרים? למה? הרי זה מהתורה מותר ככה, ומחלקים חצי חצי. ענינו אז, כי זאת הייתה המלחמה הראשונה. ושלא תטעו, שלא נטעה מה טיבה ופשרה של המלחמה הראשונה לארץ ישראל, היא לא למטרת שלל. אחר כך מותר. ולמה מותר? כי אני צריך לממן את עצמי. הרי בגללך האויב הייתי צריך תקציב ביטחון כזה מנופח. אז עם כל הכבוד, אתה צריך להשתתף במימון של זה. אם אני הייתי מוציא את הכסף על הישיבות, או על ארגונים סיוע, אתה בגללך האויב, אני צריך את כל הטנקים האלה, אז אני לוקח שלל, מוכר אותו ומממן את זה. זה בסדר גמור. דרך אגב, גם היום זה כך, במידה מסוימת. מלחמת עמוד ענן, מבצע עמוד ענן עלה, עלות גבוהה מאוד. כל טיל של
כיפת ברזל,
זה ממש על הקקפוניה שהם יורים, אתה יורה זה. אבל איך הם יודעים לומר שההזמנות לכיפת ברזל ולטכנולוגיה שלה ברחבי העולם פיצתה פי כמה וכמה. זאת אומרת, זה ידוע שמלחמות יוצרות רווחה כלכלית. תדעו לכם את זה, מלחמות יוצרות רווחה כלכלית. בהפוך על הפוך, ככה זה עובד. זה ידוע. יש הרבה היסטוריונים שמראים שבהרבה צמתים שאומה מסוימת נקלעה למשבר שלו אחר, יזמה מלחמה עם האויב. א', זה מסיח את הדעת. ב', אחר כך יש המון המון אתה מייצר המון מקומות עבודה, אבל גם אתה צריך הרבה המצאות והרבה... הרבה תודה אנחנו חייבים למוחמד לדורותיו, על כל מיני המצאות וטכנולוגיות ופיקחות ש... זה לא אומר שהוא יקבל שכר על זה, אבל... כן? אז זה הדבקות הזאת. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. מה הפשט? רוב המפרשים אמרו, אני הולך במקום מסוכן, גי צל מוות, אני לא מפחד מהרע שיפול עליי ויזיק לי. אבל לפי מה שאנחנו לומדים, הרב ביאר, גם כי אלך בגי צל מוות, אני לא מפחד שאני הופך להיות חלק מהרע, שאני הופך להיות גם כן מכונה להרע, לכבוש, לגנוב, לא, לא יירא רע. כי, למה לא? כי אתה עמדי, כי המגמה האלוקית של מלחמותינו כל הזמן היא פירושנו ובמוחנו, וזה מה שמונע את ההסתאבות שעלולה לקרות במלחמה. אמרנו בפסוק ת' שבעצם בפסוק ת' אמרנו שכל זה בעצם צריך היה להיות ויורש השם מפניכם. לא כתוב מלפניכם או עבורכם. מפניכם, מה זה בעברית פניכם? face, face to face, פנים אל פנים. בפנים, מי שיש לו עין לראות, הוא רואה על אדם מישראל את השכינה. כמו שכתוב בפסוק בבראשית, ואז דיברנו על פורים. כתוב בפסוק בבראשית, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. אם אדם לא חוטא, אז האריה לא יתנפל עליו. הוא יכול לקחה ולשרוק ליד... האריה לא יתנפל עליו. כי יש לו יראה טבעית. נכון? בעל חיים קטן, שורה בעל חיים... מי נולד אותו לברוח? הרי זה נשולד ג'וגרפיק מפורש, נכון? שנולד, נולדת איזה... וילדביסט, איך קוראים לזה? לא, אבל, אבל זה... הבהמה... גנו, גנו. הרי הם הולכים בעדרים וממלטות בעונה אחת מאות ואלפים. נכון? נכון או לא? עכשיו, מה קורה? ברגע שהוא נולד, הוא עומד על רגליו, האריה הוא כבר בורח. מי לימד אותו לברוח? למה שהוא לא... אלא מה? אינסטינקט. כלומר, כל חיה יודעת מה, איזה חיה מסוכנת לה. כך זה צריך היה להיות גם עם בני האדם. האדם הראשון טייל בגן עדן, בלי כלי נשק, החיות בורחות, או לא מתנפלות. צלם אלוקים. מפניכם. ההפרש כתוב באורות... בארות ישראל, ויש לזה מקורות כמובן. ההפרש שבין ישראל לבין אומות העולם, הוא יותר גדול מההפרש שיש בין אומות העולם לבין בעלי חיים, אבל אל תספרו את זה בבית. זה דבר שצריך הסבר, אי אפשר להבין אותו. כי הרי זה, באמת יש הרבה קושיות, אז צריך להבין את זה. הרי אם אתה יכול להציל סוס או גוי ממיטה, אתה תציל את הסוס, אז אתה לא שפוי. הרי גם הם צלם אלוקים, אז צריך להבין בדיוק על מה הרב אמר את זה, מה המקורות שלו, אבל ברזולוציה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שבאמת, מפניכם, תראו, זה כתוב פעמיים בפסוק. כן, ויורש השם, מפניכם, מהפנים שלכם. גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם. למה? איש אחד מכם ירדוף עליו. פעם שעברה הזכרתי מקור, והנה עכשיו נביא אותו בצורה מדויקת. הרב אומר שהמילה אלף, המספר אלף, הוא מביע שלמות מסוימת. איפה? אין היה שבת ב', פרק חמישי, עמוד, פרק חמישי, סעיף י' א', זה בעמוד 22. הרב אומר כאן, ההקשר שהוא מדבר כאן, הוא הקשר כלכלי, כספי. כן? נכבד לנו לצייר ארבעה ערכים. מה? אין היה שבת ב' ב', לא א', שבת ב', פרק חמישי סעיף י' א', עמוד 22. הוא אומר ככה, היחידות, אחד, שתיים, היחידות, תציין את המחסור. כלומר, ההקשר הוא כאן הקשר כספי, כלכלי. אבל אנחנו עושים אנלוגיה, כי במקומות אחרים, אחדות, עשרות, מאות, אלפים. האלף הוא השלמות. יש לך את הכל. אחדות, מציין את המחסור. כמה כסף יש לך? כמה אתה מקבל? 2 שקל. אז אין לך, אז אני יודע שחסר לך. כן? העשרות. את הסיפוק. כלומר, יש לי די מספיק לי, לא חסר לי. עוד אין לי יותר מזמה שמספיק לי. אבל יש לי מה שמספיק לי. המאות זה כבר הרווחה העודפת על הסיפוק המצומצם. כן? האלפים, עושר מתרחב להשפעה על מי שחוץ לו. או, אלף, אלף זה עולם, עולם מלא. האלף לך שלמה, עולם מלא. כך זה בערכים הכספיים. גם פה, אחד מכם ירדוף אלף. זאת אומרת, אחד מכם הוא עולם מלא, הוא משפיע על אלף. מה הוא משפיע? הוא מבריח אותם, זה גם סוג של השפעה, שמדובר על מלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו דבקים בריבונו של עולם, כל אחד מאיתנו, היחיד, הפרטי, הוא עולם מלא. זה קצת מתחיל להסביר את מה שאמרתי לפני רגע. לפני רגע אמרתי שההפרש בינינו לבין אומות העולם הוא יותר ממה שביניהם לבין בעלי חיים. למה? כי אדם מאומות העולם הוא לעולם יישאר אדם ורק אדם. יחיד, פרטי וזהו. הוא לעולם לא יעבור את גבולות הגוף ויהפוך לעולם שלם. כמו אלף איש. יש אלף צדדים באישיותך. אלף צדדים באישיותך. אתם רוצים שאני יוכיח לזה, לכם את זה? אתם רוצים שאני יוכיח לכם שאתם, או לכם את זה, שאמרתם את זה כל אחד מכם לפני, כמה וכמה פעמים חזרתם על זה? הרי בזמירות שבת אנחנו אומרים ככה, לו יחיה גבר, אם יחיה אדם, שנין אלפין, אלפי שנים, לא יעול, לא יצליח, לא יעול גבורתי, את גבורת השם, בחושבניי, לא יצליח לחשבן את גבורת השם. נשאלת השאלה, גבורת השם שאיפה? איפה? אומר הרב, בוא עצמו, באדם עצמו ששר. כל אחד מאיתנו, בגלל שהוא בן ישראל, גוף, נפש, רוח, נשמה וכו'. אלפי אלפי צדדים יש מישיותך. גם אם תחיה אלפיים שנה, לא תצליח לחשבן אפילו אלף צדדים. זה הפשט, לא יקרה כבר שנין אלפין. כך הרב מבאר בספר אורות התורה. פרק. תת סעיף ב' או י' א' ב'. יש פה אורות התורה? יש פה חמישיות. בוא נראה רגע. מה? שלך? אורות התורה. אני לא מכיר את זה. זה הראשון? י' א' ב'. תראו, מה הרב אומר כאן? אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגיר חול אחד, אין מידה וקצב וקצבה. גרגיר חול. ולא יכילו שנות האדם לבאר את המון החוקים המיוסדים בחוכמה, המשולבים בדעה הגבורה נוראה שבקרבו. זה התרגום של אלו יחיה כבר שנין אלפין. לא יכילו שנות האדם, אתה לא יכול לחיות מספיק זמן בשביל לחשבן את מה שבקרבך. אז כדאי להתחיל, לא? כדאי להתחיל, פחות משהו שאני יודע קצת מי אני. אפילו גרגר חול, כאן לחומר האדם. זה מה שאנחנו לומדים פה. אחד, בדבקות האלוקית, הרי השראת השם על פנינו, ופתאום אנחנו, אתה מוצא את עצמך שאתה אלף איש.
זה קשור לנהל, לזה שאתה
אלף
זה משפיע
על אחרים. הכוונה היא שהוא חורג ממסגרותיו. לא רק שהוא לא במחסור ויש לו כדי סיפוקו, או קצת יותר, הוא כבר חורג ממסגרותיו בכל תחום. עכשיו אנחנו מדברים על התחום הכלכלי. פה אנחנו מדברים על התחום המלחמתי. כלומר, אל תלמד את זה שזה מויפת בלבד. קודם כל זה מויפת. אברהם אבינו זורק גרגרי חול והופך לחיצים, זה מויפת. כך כתוב במדרש. בסדר? אבל גם באופן של ההסברה התורנית הרגילה, אנחנו מסבירים, כמו שהרב אומר כאן, שזה מציין שהיכולות של אדם מישראל, אתם מבינים? תשאל את אדון אביגדור קהלני, זה לא רחוק מהבית שלך, תעלה לגולן, שם בעוז 77, איך הוא עם טנק אחד זה, הוא בכלל, כן, הוא נפצע, ירד מטנק, עלה לטנק, אתה היית שם, אתם סיפרו לכם? הנה, חטיבה 7, זה מורקים אצלכם, כן? אז זה, כן? אני גם יש לי את זה בשיעור, כי אני שיעור בוגרי צבא, אז אני צריך להעביר להם על... אני כן, הבן אדם, אתה מבין, כן? ותשאל את יהודה המכבי, הוא הסביר לך מה הכוונה שהיכולת חורגת, שהאדם חורג במסגרותיו. אתה מבין? הוא מגיע ליכולות של אלף איש.
כן, הרב אמר עולם שלם. מה קשור עולם שלם?
כוונה היא שאנחנו לא מסתכלים על האדם רק לפי הכישרונות. אתה מסתכל על האדם היחידני הזה, אתה אומר, אוקיי, לאכול בשתי שורות, בשני דפים, נכון? חכה שתתחיל את עולם השידוכים, אתה תראה. בשני דפים מתארים לך בן אדם. אבל אדם מישראל, אתה לא יכול לתאר, כי הוא אלף עולמות. לפי החיום שלך, אני חושב בך שכבר התחלת.
לא, יש לי אחות.
יש לו אחות, כבר מגיד. אתם מכירים את התירוץ, יש לי אחות, כן? אחד, אתם מכירים את זה שאחד בא לרב, אתם מכירים את זה, נכון? אחד בא לרב, אומר, הרב, יש לי שאלה מביכה, אבל לא מתבייש לשאול, כי זה לא אני שואל, זה חבר שלי שואל. אז הרב אומר לו, תגיד לחבר שלך שיבוא וישאל, ויגיד שהחבר שלו... הוא ישאל את השאלה, ויגיד שהחבר שלו שואל. ממילא, אל תספר לי סיפורים, כי זה אתה. אבל אין שום שאלה מביכה שאפשר לשאול את הרב, כי תורה היא, ולימוד אני צריך. זה מה שהוא אמר לו, נכון? תחבא לו שם תחת המיטה, אמר לו, תורה היא. הלאה, נחזור לעניין. הבנת? הכוונה, אלף צדדי אישיות יש לה. וזה בא מהדביקות האלוקית, כי אדם מישראל הוא חצוב תחת כיסא הכבוד. אתה מוכן, נשמתו חצובה מכיסא הכבוד. אתה מוכן לתת לי גבולות גזרה לכיסא הכבוד? אין. זה עולם שלם. החידוש הוא שעולם השלם הזה הוא מתחבא בתוך הפליז הזה שלך. זה החידוש. ואפילו פליז מאפן כמו שלו. לא צריך פליז איכותי, כי האדם הוא איכותי. הלאה. אם נמשיך, נמשיך לפסוקים י' וי' א', מהי המידה. אם נבוא ונרצה את כל הדברים הארוכים האלה שלמדנו שיום אחרים, דבקות בהשם ולא תסור ימין ושמאל, מה שדיברנו, מהי המידה? מה אני צריך? תן לי מילה, תן לי סיסמה, הייתי אומר, שאותה אני צריך לבדוק, לבנות מילה, תשובה בפסוק י' א'. דבקות זה מילה מאוד כללית, אבל בפסוק י' א' הרזולוציה, כן, היא מאוד ספציפית. אומר יהושע, ונשמרתם מאוד נפשותיכם לאהבה את השם אלוקיכם. כידוע, אהבה גימטריה אחד, נכון? אהבה היא שתי האותיות הראשונות של האהבה הן שתי האותיות האחרונות של המילה יראה. זאת אומרת, אהבה צריך לתת גם על זה שיעור, מה זה אהבת השם. אבל פה זה באופן הפשוט. אהבה. וכאן יש בעצם מסר, אני רוצה להתעכב עליו, מסר מאוד מאוד חשוב. כן, מסר מאוד מאוד חשוב. למה? בעולמנו המודרני, נדמה הדבר, כאילו, אנשי האהבה, הם לא יכולים להיות אנשי המלחמה. כמה רבי סרנים, אלופי משנה ומעלה, אתם מכירים שהם מוציאים ספרי שירה כן? אתה פותח את הקיטבג, מה אתה מוצא שם? מגרזת. הוא הולך לישון, הוא מתלבט עם שון, כמו שאומרים, כמו שכתוב באיזה מקום, עם נעליים או עם גרביים. אבל, כן, העדינות, כביכול, מהם ועלה. כלומר, יש איזושהי טעות שהאמונה והאהבה וכולי, הן מפחיתות את העוז הלאומי. לכן אנחנו מוצאים כאילו אנשים שעוסקים בפיוט, בשירה, כן, שקוראים לחזון של עדינות וכו'. מול אנשים, כן, בדרך לכאן היום בבוקר, שמעתי, כן, באוטובוס, ראיון עם מישהי, לא משנה שמה. מדינת ישראל הופכת להיות מקום מסוכן לגדל בו את הילדים, יהודיה כמובן. אנחנו הופכים להיות חברה אגרסיבית, חברה שהאופציה המלחמתית. פה אנחנו לומדים בדיוק הפוך. פה אנחנו לומדים, כן, זה המשך הדבקות שדיברנו בקודם, עד היום הזה. כשאני מדבר איתכם על לחימה ולהוריש את הארץ וכולי, אני מדבר איתכם על מידת האהבה. אהבת השם. זה לא שניים. עד מה אנחנו צריכים להיות הסדר ניקס. צריכים להיות חוק טל. צריכים להיות הסדר מרכז. גם מזה וגם מזה אל תנח ידיך. גם לבנות את האישיות, כי אישיות רכה, עדינה ומתחשבת. וגם אישיות כובשנית רודפת ועוצמתית. מי זה, מי אבינו בדבר הזה? דוד המלך, שנאמר עליו
עדינו
עץ. וזה לא סכיזופרניה, כמו שאומרים באוניברסיטה, זה פיצול אישיות, איזה שלמות האישיות. יש מאמר של הרב ציודה בנתיבות ישראל על דוד רזיאל. דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, היה תלמיד מרכז הרב. כשהוא נהרג צעיר, אז הרב ציודה כתב עליו מאמר קצר, דוד רזיאל, מה עדינו העץ, מילדן עצמו כתולעת, מקשה עצמו כעץ. השאלה איפה, מה, באיזה תפקיד הוא מופיע עכשיו. בסדר?
השאלה אבל צריך להיות הספר שירים בקיטבק.
מה?
ספר שירים
זה... לא, זה עניין של תקופות. לא כל העיתים שוות. אנחנו לא אומרים שכל הזמן צריך מהכל. למשל, דוגמה שאתה מכיר. צריך ללמוד אמונה? כן. צריך ללמוד גמרה? כן. באותו זמן? האם אני ואתה, הנה, מחזיקים פה עין היה. אז בוא נלמד עכשיו גמרה. עד העין היה. כל גמרה. התשובה היא לא. לא כל העיתים שוות. אבל כמו שאתה לא לומד, אתה מייחד זמן ללימוד משנה, אתה מתעלם כרגע מן ההלכה, למרות שהמשנה היא תשתית של ההלכה, נכון? ואתה לומד תנ"ך, למה אתה לומד עכשיו גמרא? למה אתה עכשיו שחונים תנ"ך, לא פותחים את כל הפסוקים, ותאמינו לי שכל פסוק פה הוא מבואר בחז"ל? כי אתה מייחד זמן, אבל בסוף, בסך הכל הכולל, יש לך ידע בכל התחומים, וזה נקרא תורת השם תמימה ושיבת נפש. לא כלאיים, לא שעטנז, חלב, מצוין. בשר, גם טוב. מי שאוכל רק חלב או רק בשר, זה לא טוב. אבל לא ביחד. צמר, פשטים וכו'. לא ביחד. כליים. אז אדם, יש זמנים שאדם... זה הסיבה שאדם לומד בישיבה שנים, אחר כך הולך לצבא. אצל הרב ציודה לא היה אחיתים צריך את הצבא לפני 10 שנים. לא היה. למה? הוא אומר, זה מצווה כזאת קשה, צריך לך הרבה הכנות. צריך שנים של הכנות, ואז אתה תוכל לעשות את המצווה הזאת בהידור, כמו שצריך. תהיה באמת אדם כללי, תהיה באמת אדם שמסוגל. תהיה כבר עם 4 ילדים, לא תוכל לרוץ, לא נורא. אבל יהיה לך אישיות רוחנית מפותחת. כן? פעם סיפר לי אחד מגדולי הרבנים, שעושה מילואים. עדיין עושה מילואים, למרות שלדעתי הוא כבר... עבר את גיל 60, אולי אפילו 65. עושה מילואים. סיפר לנו, ביום אחד הם היו באיזה... כשהוא בא, הם היו מילואים ניקים, תפסו קו. היו שם הגששים, הגששים הם תמיד בדואים. היו שני בדואים, שחצנים צעירים. צחקו עליהם, על הזקנים האלה, וזה אומר, במילא הם יבוא מחבל, הוא יעשה לכם ככה מרחוק ויברח, וצחק עליהם כל הזמן. יום אחד היה איזה אירוע בראש של איזה פיסטין כזה, איזה גבעה. והוא היה, הרב הזה, כן, היה החובש שלה בסיור, והזיקו אותם, והיו צריכים, היה נדמה להם שלמעלה יש מתחבר, לא זוכר ביוק את הפרט הזה, מה היה למעלה. בכל אופן, הם קיבלו פקודה להסתער למעלה הגבעה. אז אמר אותו רב לעצמו, עוזרי נינה, מחזקי נינה, כן, אמר לקדוש ברוך הוא, כדי ללמד את שני הרבושקרים האלה, הבדואים, הגששים, מי... כי זה אומר, רצתי, כשהגעתי למעלה, הם עוד לא היו באמצע הזהו. זאת אומרת, המנוע הוא לא בשרירי הרגליים בלבד. לפעמים יש גם מגנט, אתם יודעים, מגנט זה משהו שמושך אותך מלמעלה. הלאה, אנחנו בפסוק י' ב'. פסוק י' ב' הוא פסוק מאוד מאוד מפורסם, ובואו ותראו שכמידת פרסומו, כך מידת הטעות בו. מי לא מכיר... ואני חושב שכל מורה חילוני במדינתנו, נראה לי שיש את זה גם בצבא, ודאי יש לתים. מי לא מכיר את פסוק י"ב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? סליחה, סוף י"א, סליחה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי לא מכיר את זה? כולם מכירים את זה. נכון? כולם מכירים, צריך להיזהר במעבר חצייה ובנהיגה בטוחה ובאכילה נכונה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מה אתה, את כל הצ'יפס הזה דוחף? איפה ונשמרתם? אני אומר, רוב החילונים מכירים את הפסוק הזה, בהקשר הזה. בדיוק. כי ההקשר הוא בכלל לא גופני, הוא רוחני. כתוב פה בפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לאהבה את השם אלוקיכם. וגם מי שיש לו תנ"ך ידפדף לספר דברים פרק ד' פסוק ט' ו', בוא נראה אם אני צודק. דברים ד' זה בית חנן, לא?
תשכחו את פרק ד' דברים שרואה עיניך.
ד' ת' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ויום דיבר השם אלוקיכם בחורב בתוך האש. זאת אומרת זה גם פה רוחני ולא גשמי. אז מאיפה באה הטעות? תשובה, זה לא טעות. הרמב״ם, הגמרא קודם כל והרמב״ם, שכחתי איפה הם, לא מצאתי את זה פה בזהו לפני השיעור, אולי ניקח את זה שיעור הבית. הם מביאים את זה גם בהקשר הגופני. מדוע? כי אין באמת סתירה. אנחנו יודעים שאין סתירה, וזה בנושא של כל הפרק הזה שלנו. אין סתירה. השבירה על בריאות הגוף היא לא... זאת אומרת, לא, זה שאתה אדם שהולך לחדר כושר, או עושה הליכה, או מתבונן ממה אתה אוכל, זה לא אומר שאתה אדם גשמי. והשמירה על אהבת השם ועל בהירות התמונה, כי לא ראיתם כל תמונה, כן, על זקותה ובהירותה של התמונה, שהתמונה האלוקית נתפסת במוח שלך, זה, 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 זה לא הופך אותך אדם נחנח שאין לו, אין לו מצעד ומדרך כף רגל בעולם הגשמי. לא. אלא, אבל נשמרתם, הוא כולל את שניהם. והנה, בפסוק י' בן, נחזור אלינו, חוזר יהושע לחשש הגדול. מה גורם לכל זה? י' ב' כי אם שוב תשובו ודבקתם, אתם רואים? זה לא מספיק נונונו אחד. זה לא, אין מזרזים, אין מזרזים אלא אתם זורזים. צריך זהירות גדולה בנושא הזה של התבוללות. ובאמת אנחנו בדורותינו יכולים מאוד מאוד להבין את זה. יש רבנים גדולים שטועים טעות חמורה בגלל תמונת ההתבוללות. יודעים על מה אני מדבר? עדיף שלא תדבר. ישנם רבנים, בני דורנו, מובילים קהילות, רבנים אורתודוקסים. שאומרים שבגלל שהם מסיירים בגלות ומסיירים בקהילות ורואים את כמה ההתבוללות אוכלת בכל פה, צריך לחדש את היחס כלפי הרפורמים, לא הלכתי, אולי המדינה. עיין יהושע כף ג', לא, אל תבואו ואל תזכירו ואל ת... זהו ניסיון מאוד מאוד קשה. אי העמידה בניסיון הזה היא יוצרת טרגדיה. אתם יודעים איזה טרגדיה? טרגדיה מרובעת. למה טרגדיה מרובעת? תראו את פסוק י' ג' י' ב' כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה נשארים האלה איתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם. פסוק י' ג' טרגדיה מרובעת. למה מרובעת? תראו, ידוע תדעו כי לא יוסיף השם לוקחים להוריש את הגויים האלה מלפניכם. עכשיו, יש כאלה שיגידו, אתה יודע מה? שלא יוסיף, יש לנו מספיק. יש לנו את תל אביב, נכון? מתל אביב ועד, יודע, גוש עציון, זה מה שנקרא בקונצנזיוס, ויש לנו מי, יודע, אשקלון, או יישובי שם, אחי, לא...
לחיש.
לא, יש הרבה דרום מלחיש, אז זה נקרא בשור, נחל הבשור, ועד קרית שמונה ובו, מספיק! לא. זה, אין מה לעשות, אנשים. ארץ ישראל היא נודניקית. זה או הכל, או כלום. משל, למה הדבר דומה? איש ואישה. הוא אומר לה, מה את רוצה? רוב הימים אני בעלך. רק יום, יומיים לא. אין דבר כזה. יש קשרים שהם או כולך, או שאתה בתוכם, או שאתה לא בתוכם. יש דברים שהולכים אחרי הרוב. ודאי. אבל לא הכל. יש דברים ש... דברים שהם נוגעים באמיתת החיים. אני עובד השם, ברוב הימים אני עובד השם. אתה יודע מה? 6.5 ימים אני עובד השם. חצי יום לעבודי זורנו, מה? למה לא? למה פה לא הולכים אחרי הרוב? למה לא באמת? תשובה מאוד פשוטה, נכון? כי זה מראה שגם 6.5 ימים האלה אתה לא שם. אי אפשר לחיות למחצה של שורבי, אבל התורה, ואנחנו אומרים, כי הם חיים וברוך ימינו. נכון? כן?
אם אנחנו לא אוחזים היום בכל הארץ, זה מה שאנחנו לא צריכים, מחויבים במצוות?
לא, מצוות תלויות בארץ זה עוד סוגיה. כאן מדובר על, אנחנו כל הזמן במגמת כיבוש עוד ועוד. אם אנחנו נעשה את עצמנו סטופ,
המגמה היום היא לא כיבוש.
זה מה שאתה קורא כנראה, איזה עיתון אתה חתום, אתה תזכיר לי? איפה המגמה נמצאת, זה צריך להסתכל בספר אורות. איפה עם ישראל נמצא? לא בקליפות. התקשורת זה קליפה מאוד מאוד עבה, באמת. קשה מאוד מאוד לחדור. רגע שאתה מספים לך נתונים לא נכונים, אחרי פרשנויות ואחרי פרשן דאטה. פרשננו לענייני, כן? לענייני הדת, פרשן דאטה. אתה לא יודע איפה עם ישראל נמצא, אבל תדעך, עם ישראל נמצא במקומות מאוד טובים. סתם, תראה כל בחירות, כל בחירות. יש פתאום 70 מנדטים לימין. אם אתה מוריד את קולות הערבים, הרי ב-120 מנדטים יש גם קולות הערבים. אה? 10 מנדטים, בין 10 ל-12, בסדר? עכשיו, אני לא סופר אותם בסטטיסטיקה איפה עם ישראל נמצא בחירה רוחנית. אתה לא מאשים אותי בזה, נכון? אנחנו לא מדברים על דמוקרטיה. עם ישראל נמצא במקום טוב מאוד בקשר שלו לארץ. אתמול הייתי ביום מילואים של תודעה יהודית. אני כאילו עכשיו סופחתי לתודעה יהודית, לא משנה. אתם יודעים, היו חיילים, חצי יום ראשון היה תחקיר עמוד ענן. אתם לא יודעים איזה אכזבה הייתה לחיילים. היה 130% התגייסות, חיילים הלכו הביתה בפחי נפש. על מה? שלא נתנו להם את הזכות לסכן את נפשותיהם. זה הכל הפוך על הפוך פה. בעבר, נכון? אתה שומע בעיתון, כן, הכל מתוכנן, הכל מתוכנן. הנשיא שלנו, ירום עודו, ששם יש לכלו, חיים ואריכות ימים, וגם קצת תבונה. כן? הוא פתאום מפציע אתמול, מה הוא אמר? הוא מפציע, כן, זאת אומרת, אתה במגרש הפוליטי. עכשיו, מי למחורת בתקשורת, איזה פלא, יש לך סקרים, מתוך לילה יש סקרים. שמה הסקרים אומרים? ש-70% תומכים בשתי מדינות, וגם המתנחלים, הכל פתאום, הנה יש פה מתקפה, פרס אמר, בלילה יש סקר. לא נולדנו אתמול. זה, משם אתה לא יכול לדעת איפה עם ישראל נמצא. יש מה שנקרא, לא סקר, לא, יש בחירות, יש אמירה. מה איפה עם ישראל נמצא? הוא טרף על הימין, עם ישראל. למה? לפי הסקר הזה, מרץ היא מרכיבת הממשלה. אם רוב העם, אתה אומר, מרץ, מה מפריע לך לשים פתק מרץ? הם יותר הביאו אותך מהר לחלום הרטוב שלך שתי מדינות לשתי עמים. לא רק שאין פה שתי מדינות, גם אין פה שני עמים. אתם יודעים, אין פה שני עמים. הם לא עם הערבים האלה. זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל עיין, יש בזה, צריך ללמוד את זה. הפלישתים, הנאו-פלישתים, הם לא עם. כן, מאז ומקדם, ג'ון פיטרס, על זה אתה מדבר. בסדר, אז לא עכשיו מדבר על זה. אבל, איך הגעתי לזה? הוא חוזר על סיבת החשש. בפסוקים. ותראו מה קורה. תראו את ההידרדרות. אם בפסוק ז' אמרנו, כן, פסוק, אמרנו, בוא, תזכירו, תשביעו, תעבדו, תשתחוו, כנגד זה, תראו מה קורה עכשיו. תראו מה קורה עכשיו בפסוק י"ג. 4 כנגד 4. ידוע, אז אמרתי, כל זה אמרתי כי הפסוק אומר לנו, או אם אתם נעצרים באמצע הכיבוש, אתם תסוגו לאחור. ובאמת שיש פאזה של המתנה, אז אתה רואה, אנחנו נסוגים מכברת הארץ, זה מה שכתוב כאן. תראו את פסוק י"ג. כי לא יוסיף השם אלוקכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם. ואז, אם הפסוק היה נגמר פה, אז היינו אומרים, תודה רבה, יש לנו מספיק. אבל לא, יש, מה שכבר קרשנו גם כן הולך ונאבד מאיתנו. ראו לכם, א', פח, 2, מוקש, ג', שוט, ד', צנינים בעיניכם. עד עובדיכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם השם אלוקיכם. מה, אם לא תוסיף ותתקדם, אתה תלך לאחור. עכשיו יש פה 4 כנגד 4. אמרנו, נכון? מה אמרנו משם למעלה? תזכירו, תשביעו, תעבדו, תשתחוו. פה יש גם כן 4. טרגדיה מרובעת. 4 שלבים של נפילה. ומה המשמעות? המשמעות היא שהכל ניזוק. גוף, נפש, רוח, נשמה. לא, יש לפעמים אדם חי בדמיון, הוא אומר, אתה יודע משהו? קצת מכה בגוף קטנה, מה שנקרא מכה קטנה בכנף, פה, שם, אני אחיה בנותר. אין, לא יהיה לך נותר. אמרת לך, ארץ ישראל היא קלה שלך, היא נודניקית, מתי כבר תתחתן איתי? לא עם חלקי, עם כולי. אז אמרנו, 4 שבפסוק זה כנגד 4 שבפסוק ז'. והכוונה היא שיש כאן כל ספר הגודל של אישיותנו הוא ייפגע במקרה של חוסר דבקות בהשם, נסיגה מאחיזתנו בארץ, גוף, נפש, רוח, נשמה. וכמו שאמרנו שלאל יש תהליך רציונלי שהסברנו אותו, שהסברנו, נכון, אם תזכירו, תשבו, אם תשבו, תעבדו, אם תעבדו, תשתחוו. גם פה, תראו, יש פה את תהליך. לא לפי סדר הפסוק, אבל לפי סדר הגיוני, ואחר כך אני אגיד למה זה לא כתוב כסדר. א', מה זה צנינים בעיניכם? כלומר, יש פה תהליך של העונש. כמו שבהדרדרות היה תהליך, גם בעונש. מה זה צנינים בעיניכם? בעיניכם זה היזק ראייה. מכל הנזקים שיש בבקמה, היזק ראייה הוא הנזק הכי קטן. אתם יודעים מה זה היזק ראייה? למשל, למשל, אם אתה יש לך מרפסת, אתה בקומה רביעית, יש לך מרפסת ואתה מרפסת הזאת, אתה יודע, יושב עם גופייה ובוקסר וקונה עיתון וקורא עיתון. עכשיו מישהו פתאום בונה בית מולך יותר גבוה, שם לך חלון מול המרפסת, לפי ההלכה זה אסור. הוא אומר לך, לא נוגע בך, תמשיך לקרוא. אתה אומר, לא יכול לקרוא כשאתה מסתכל עליי. נכון? זה נקרא איזה קריאה. או למשל, אדם שעומד מול השדה של חברו, אומר, בוא הנה, ההוא, השם מברך אותו, תראה איזה יבול. זה נקרא איזה קריאה. שם זה לא כל כך אותו דבר, כי שם זה סובייקטיבי, זה לא אמיתי, הענרה. זה לא אמיתי, הענרה, הוא מרגיש ככה. אבל בגלל זה לא יהיה לו אחר כך ברכה. אה? איזה קריאה? צנינים בעיניכם זה איזה חלש, איזה קריאה. אחר כך, אופה, כבר מגיע לשוט. קצת יותר כואב. נכון? מכת שוט. איך כתוב בפסוק? הוא לשוטט בצדכם. אחר כך פח. פח הכוונה נפילה במדרון. כמו שכתוב, תאמנו רשעים פח לי. והסוף הוא מוקש. כמה זה במספר מוקש? ניחוש? 446. איך אני יודע את זה? זה גימטריה של מוות. מוקש זה מוות. עליית אלת על מוקש. אמר אז הפצוע. נכון? עלית על מוקש. הם לא יודעים בלד על החובש. צעירים האלה. יש פה את אותו תהליך. כמו שהידרדרו. ולמה זה לא כתוב כסדר? נו, מישהו יגיד צבור. למה זה? הרי לפי מה שאני אומר, צריך היה להיות כתוב פח, שעות, לא, מוקש זה אחרון, פח, שעות, לא, בהתחלה, צנינים בעיניכם.
צנינים, שעות, פח.
צנינים, שעות, פח, מוקש. למה זה לא כתוב כסדר? נכון, ההתרחשות היא כסדר, אבל כשאתה קיבלת את העונש, אתה לא יודע איפה זה התחיל. זה מורבב לך בראש. ההידרדרות אתה כאן יודע. וואלה, אם לא הייתי נכניס את הגויה, הוא הביתה, הבית שלו, אתה מתחתן איתו. רק הרסתי איתו בשביל קלפים. זה מה שקורה בגלות. זה מה שקורה בגלות. אנשים עובדים עם אנשים, בלה בלה, ואחר כך אחרי זה, קראתי על מישהי ששאלו אותה, איזה חנוכיה יפה שמת בזהו. מישהו עמד מול חלון, מישהו קראתי אתמול, מישהו עמד מול חלון בניו יורק, חנוכיה מאוד עוצמתית מאוד זה, הוא עלה על קצה צבעותיו, הוא רואה בסלון עץ השוח. יצא בעלת הבית, הוא אמר לה, כאילו אפשר לשאול שאלה, אומרת לו, אתה לא מבין, גם החנוכיה היא לא דעת התרבות. אז אם חנוכיה היא לא דעת התרבות, התרבות שלנו היא תרבות, אנחנו פתוחים, אנחנו במצב טוב. אם אתה מכניס את זה אצלך בבית, נגמר העסק. זה אתה יכול לדעת. אם לא הייתי מכניס אותו, לא מתחתן עם הבת שלי, והגולדני לא היה גוי. אבל כשאתה שוכב במיטה, כל המחלות האלה, לך תדע איזה מזון בדיוק גרם לזה. לך, זאת אומרת, העונש הוא גם כן בתהליך מן הקל הכבד, אבל לא תמיד אתה יודע את זה. בפעמים אדם, לכן אדם שיש לו כאבים קטנים, או כל מיני הקצוצים, הוא אומר, יאללה, בקטנה, ואחר כך הוא, כן? הכל בגלל מסמר קטן. אם היית שולף אז את המסמר, לא היית. אני פעם נסעתי, סתם נזכרת, יצאתי מפסגות, מישהו אומר לי, טו-טו, יש לך פנצ'ר, אני מוצא טיפה אוויר חסר. אמרתי עצמי, למטה, תחנת דלק, יש את הפנצ'ר, מה, אני עכשיו אתלכלך ליד כוכב יעקב, שמכיר את הירד, שמעתי כזה בום, האוטו שלי התחיל ככה, יצרתי בצד, זה היה כמו שחתכו לי בסכין את כל הצמיג. הוא היה מעשה... אתם יודעים מה קרה? לא יכולתי לפתוח את הברגים, להחליף את זה מרוב שהם יתקמו מה... אתה, אדוני, אתה שם צריך לעצור. אבל אדם אומר לעצמו, זה סביר. סביר. כאבים האלה הזה, לא. טוב, אז מוקש בגימטריה זה מוות. אז אנחנו סיימנו את פרק אף ג' התבוננות ראשונה. אנחנו בלי נדר בפעם הבאה, נראה, נקדיש שיעור אחד. עדיין לפרק אף ג' כדרכנו התבוננות שנייה. בסדר, יש לי איזה נקודה רוחנית כאן מאוד חשובה שאני לא רוצה לפסוח עליה, ואחר כך פינאלי. פרק אף ד' ברוך השם.